שלום לכם. ברוכים הבאים לעסקת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קורי נשמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור וב בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים. והפעם אנחנו נדבר על אדמו"ר חסידי, שנולד ברוסיה ועלה לארץ ישראל. הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ', הוא היה מוערך גם בקרב קהילות ספרדיות, הוא היה מחובר מאוד לארץ, והוא קשר אליה חלק גדול מהתורות שלו. התאריך הוא א' באייר, והאדמו"ר הוא רבי מנחם מנדל מויטבסק, בעל פרי הארץ. אחד הנושאים שעולים כאן הכי הרבה בעסקט, הוא ההיסטוריה של החסידות. כי בסוף יורצייט זאת מילה שלהם, וחסידים רבים נוהגים לציין את ימי הפטירה של רבותיהם. הרבה שמות נזרקים לחלל האוויר בפרקים האלה, כי בסוף בכל דור חיים הרבה אנשים יוצא דופן, שעשו דברים ולמדו תורות והשאירו אחריהם מורשת מרשימה. אחד השמות שהוזכרו מספר פעמים, הוא רבי מנחם מנדל מויטבסק, בעל הספר פרי הארץ, ולכבוד יום פטירתו, הזמנתי את הרב פדיה נגר לספר לי עליו ועל התורות שלו. שלום רב פדיה.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם.
ספר לי קצת על עצמך.
אני מלמד ישיבת עותניאל הרבה מאוד שנים, ולפני שלמדתי בישיבת עותניאל, למדתי באור עציון, ולפני כן למדתי בישיבה לצעירים, זה השורשים מבחינת עולם הישיבות. מה לי ורב מנחם מנדל, אדמו"ר אשכנזי?
כן, זו השאלה, כי אתה הרי לא אשכנזי והוא אנחנו, מאוד.
בתימן לא בדיוק שמרו עליו אולי, אבל... אני חושב שעם הגעה שלי לישיבת עותניאל, כאילו לעולם המחשבה ולעולם הקבלה היהודי, חברתי והתקשרתי עוד לפני שהגעתי לישיבה, אבל המפגש עם הרב בני ועם הישיבה חיברו אותי לתורה של תורת החסידות, ומשם נוצר לי צוהר לבעל שם טוב, ועוד הייתי מקושר בצעירותי למגיד מזריץ', רב דובר, ומשם לתלמידיו, אדמו"ר הזקן, וביחיד ומיוחד, רב מנחם, שזה מביא אותנו למה בחרתי לדבר דווקא
כי אני פניתי אליך במהלך השנה, אנחנו כבר בתחילת אייר עכשיו, ופניתי אליך ואמרת, אני רוצה לדבר על פרי הארץ, תן לי, דבר איתי כשזה יגיע. והנה זה הגיע, אז רציתי לשאול למה דווקא עליו רצית לדבר.
שאלה טובה, שאלה טובה. אני באמת, משום מה נמשכתי באופן מיוחד בצעירותי דווקא אליו. כי הוא מאוד קשור לבעל שם טוב, למגיד. וכשאני צעיר גם לאדמו"ר הזקן בתורה, או אדמו"ר הזקן, אבל משהו מאוד חזק התמגנות איתי לרב מנחם מנדל כאהבת נאורים. מתוך כל התורות שלו אני זוכר משום מה שהתורה המרכזית שנתפסתי דרכה זה היה התורה שלו על וייקל פקודה, שזה תורה שלו על פרשת פרה והקמת המשכן, כורך את העניינים, שמשום מה זה גם שבת הבר מצווה שלי. אז אולי משום מה זאת הסיבה שאיכשהו פתחתי את הספר שלא כזה הכירו אותו, לא כזה למדו אותו, והתורה הזאת היא... התקשרתי דרכה כנראה לתורתו של רב מנחם מנדל, ומשם כבר התאהבתי בו ובתורתו. תורה שעוסקת במעבר בין שלא לשמה ללשמה, כמעבר בין מקום שהוא נושא את הערבוב שלנו בחיים, כאילו הוא מדמת אל הקמת המשכן, שהמשכן הוא קם גם על ידי הערב רב. אבל בסוף רק עם ישראל, ובסוף רק משה רבנו. הוא מתאר מצב של תהליך כזה בעבודת השם, שאדם נכנס, והחיים מורכבים ומורבבים, ויש גם טוב וגם רע, ויש אינטרסים לא לגמרי נקיים, אבל לאט לאט הוא עובר תהליך של התנקות והתבררות, הצטללות פנימית, עד שהוא מגיע למקום של הקמת המשכן של משה רבנו, שזה המעבר מהשלו לשמה ללשמה. אז הוא אומר שהלשמה זה לא ברעש השם, זה השקט. השקט של ההשתייכות העמוקה, מעבר לכל הרעשים שאנחנו משמיעים, גם לא ההתרגשות הרוחנית, וגם לא כלום. הדממה עמוקה של השתייכות פנימה. והציורים הכל כך בהירים והדינים שלו, ליעד הרוחני, הנקיות שלו, לשקט שלו, צד אחד, וההכלה המאוד עמוקה שלו לתהליכי הדרך, תפסו אותי כאן.
וואו.
ככלל, אני חושב שאין שני לו בכוונה מדויקת לעבודה רוחנית חסידית. הוא מעט המחזיק את המרובה. פלא איך אפשר לדחוס כל כך הרבה בהירות של דרך עבודה רוחנית חסידית, לטקסטים כל כך... זה ספר קטן יחסית.
הוא כתב רק את ספר פרי הארץ וזהו?
הוא כתב ספר פרי הארץ, והאמת שהוא לא כתב. זה בעצם תורות שלו שנאספו על ידי אחד משומעי לקחו, אחד התלמידים שלו, וזה מופיע בפתיחת הספר, אליעזר זוסמן, ושכל שבת אסף את הדרשות שלו, וזה יצא בתור פרי הארץ. חוץ מזה שיותר מאוחר יצא ספר המשך של תורות שלו, שנקרא פרי העץ. היום בימינו כבר אחדו את הספרים האלה לספר אחד, כי הוא הספר שלנו היום הוא כבר פרי הארץ, והספר פרי העץ הוא קטן, אז כבר צירפו אותו פנימה והכל מופיע ביחד. יש עוד ספר אחד שמיוחס לו של ליקוטי מאמרים, אבל כנראה שזה לא באמת תורות שלו, אלא קונטרסט תורות של המגיד במזריץ', שהיה לו, כמו שהיה לכל שאר התלמידים, כל תלמיד של המגיד היה לו קונטרסט של תורות רבו, זה הקונטרסט שכנראה אצלו, אני לא מתייחס אליו כתורות של מנחם מנדל.
מבחינת דורות הוא היה בדור השלישי של החסידות.
כן, כן ולא, קצת. כי היה לרב מנחם מנדל גם קשר ישיר עם בעל שם טוב.
כלומר, בעל שם טוב הוא דור ראשון?
כן, נכון. אבא שלו היה מהחוג של תלמידי הבעל שם טוב, ככה שהוא כבר פוגש את הבעל שם טוב עוד בצעירותו, והשם טוב כנראה הכווין אותו למאגיד, ובגיל מאוד צעיר הולך ללמוד אצל המאגיד, בגיל 9 בערך הוא כבר היה אצל המאגיד ממזריץ', גדל שם בתור ילד עם כל החבורה.
יחד עם אדמור הזקן.
אדמור הזקן עוד לא הגיע, הוא היה הכי צעיר שם. אני כך עוד למאגיד ככה, לפי הסיפורים, עוד לקח אותו בעצמו, עוד בחיים חיותו לבעל שם טוב, עוד פעם. אז גם היה לו קשר לבעל שם טוב, וגם היה תלמידו הגדול של המאגיד. אז הוא דור שלישי, אבל הוא עם זיקה לדור ראשון.
בסוף תקופות זה מאוד מעורבב.
כן. כשכבר נהייתי רם, אז אני זוכר שבאחד השבתונים שלי, לפני 15 שנה בערך, אז אמרתי, מה אני עושה בשבתון? אמרתי, ההזדמנות שלי בשבתון זה לאהבת נאורים. אז בואו נקבע עם החבר'ה בירושלים, מפגש נתי על רב מנחם מנדל. וזה מה שעשינו, נהיינו מפגשים כל שבוע לשעתיים, ללמוד את פרי הארץ. זה כאילו, מבחינתי זה משהו יקר, שלא מספיק מכירים, לא מספיק פותחים. היום זה נהיה יותר ויותר מוכר, אבל
כן.
זה הזדמנות בשביל.
אוקיי. אז אחרי שהוא היה תלמיד של המאגיד, ואחרי שהמאגיד נפטר, הדבר, כלומר, אני מקדים טיפה את המאוחר, אבל בסוף, אתה אמרת, שהדבר הכי מיוחד ברבי מנחם מנדל מויטפסק, זה שאומנם נולד בויטפסק, ואז את החיים שלו הוא עשה בעיר שקוראים לה הורודיקי, הורודיק, אבל בסוף הוא עלה לארץ, והוא היה אדמור חסידי בארץ ישראל.
כן. אז באמת זה קצת, זה צריך לי לפתוח את זה לשני שלבים מבחינה היסטורית. זה שלב שלו באירופה, שבו הוא גדל אצל המאגיד, והיה מגדולי תלמידי המאגיד, וכבר בחיים של המאגיד, הוא התחיל כבר לשלוח אותו, להתחיל להרבית חסידות, ולהוביל, ואחרי פטירת המאגיד, הוא הרבה מגדולי החסידות, תלמידי המאגיד, הפכו אותו להיות הרבה שלהם. ראו בו, ישבו אצלו להיות כממשיך של המאגיד בעצם, קיבלו אותו עליהם כממשיך של המאגיד, וביניהם היה גם אדמור הזקן, והיו עוד מגדולי החסידות, רב זושם, תו זיכרוני, ועוד, בישראל מפליצק, מגדולי החסידות באו והסתופפו על שולחנו של רב נחם מנדל, רב נחם מנדל עוד אחר כך מגיע להורדקה, ושם מנהיג חצר חסידית גדולה, ומתחיל לייצר גלים, בכל האזור, מה שכנראה איים על, על המתנגדים שהיו שם באזור.
המסנוגדים.
המסנוגדים. וזה החמיר את המאבק בין החסידים למתנגדים. וסבלו מזה, וזה פה מגיע השלב המפורסם של הפגישה עם הגר"א, ניסיון להיפגש עם הגר"א, שרב נחם מנדל לוקח את האדמו"ר הזקן, לפגוש את הגר"א, ולנסות ליישב את הסכסוך בין החסידים למתנגדים, והגר"א בורח מווילנה. הגר"א לא מוכן לפגוש אותם. ורב נחם מנדל רואה שהוא לא מצליח לעשות שלום. וכנראה זה פתח ללכת לארץ ישראל. שהוא מניח קצת לשכך את השם חלוקת, ועולה לארץ ישראל, ומבין שאולי זה התעד הבא שלו במסע. וכבר אז, אדמור הזקן היה קשור אליו מאוד, והוא הולך לארץ ישראל בחבורה מאוד גדולה. 300 משפחות עולים איתם לארץ ישראל, זה המון באותם ימים, לעזוב בין אירופה עם 300 משפחות, סקור ספינות, לעלות לארץ.
דובר על 1777.
כן, נכון, בשנת תקלז, ועברו איסורים בדרך, לא היה פשוט, ובחסדי השם הם מגיעים לארץ ישראל, וחלק ממי שמגיע איתם זה גם הרבה אנשים שלא היו בעלי אמצעים. למרות שמנחם מנדל לא רצה, הוא רצה שרק אנשים בעלי אמצעים יגיעו לארץ ישראל, אבל הצטרפו להם גם משפחות שחלקם איבדו את הכסף בדרך למסע, וחלקם לא היו בעלי אמצעים כל כך. מה שיצר קושי מאוד 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 גדול בהנהגה של הקהילה בארץ ישראל, ומגיעים לצפת, מנסים לייצר יישוב יהודי בפקיעין, והם רואים שגם בארץ ישראל יש לא מעט קשיים, ובסוף הם מגיעים לטבריה. ופה מתחיל בעצם פרק חדש, הוא הפרק שמנחם מנדל בארץ ישראל. אבל צריך להגבין שגם באירופה, הוא היה דמות מאוד משמעותית. זה לא שכשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא נהיה אדמו"ר, אז הוא נהיה אדם בעל משמעות והשפעה. כבר באירופה הוא היה נחשב בעצם ממשיכו של המגיד. דמות הבחירה ביותר כמעט בעולם החסידי של אותם הימים. המעבר שלה לארץ ישראל זה טלטלה גדולה, זה לא עניין של מה בכך. המקושר לכל...
כלומר, גם האדמו"ר הזקן, שהוא היום מתייחסים אליו כאל הממשיך העיקרי של המגיד, הסיבה לכך זה רק כי רבי מנחם מנדל עבר לארץ ישראל, והוא נשאר באירופה. אבל בעצם גם הוא ראה ברבי מנחם מנדל דמות שהיא יותר חשובה.
יותר מזה, האדמו"ר הזקן כתב כתב התקשרות לרבי מנחם מנדל. אחרי פטירת המגיד, אחרי פטירת רבי אברהם מלאך בנו של המגיד, אדמור הזקן כן, כותב כתב השתקשרות של חסיד לרבו, לרב נחם מנדל.
וואו.
ומי שבסופו של דבר הפך את אדמור הזקן כן, להיות אדמור הזקן, כן, להיות מנהיג יהודי רוסיה הלבנה, זה רב נחם מנדל. הוא מינה אותו. הוא השאיר אותו כיורש. הוא ממשיך שם. לכל קהילת החסידים, קורה שהחסידים לא מצליחים להחזיק מעמד. מתפרקים לעבר חסידי פה, לעבר אדמורים חדשים. והוא לא יכול לנהל את הקהילה מרחוק. והוא בעצם מעודד ובונה אותם לפנות לאדמור הזקן ולראות בו את הכתובת, ויש איגרות בסוף ספר פרי הארץ, יש איגרות שהוא כותב ליהודי אירופה, ושם הוא מכווין אותם לראות את האדמור הזקן כרבה ממורם, הוא בונה אותו בעצם למעשה כמנהיג חסידי, הוא לא רצה להיות. מי שמכריח אותו להיות בסופו של דבר המנהיג החסידי זה רב נחם מנדל. עד היום, יש לנו שרשרת מנהיגי חב"ד, יש לנו שם דמויות כמו צמח צדק ועוד שנקראים מנחם מנדל.
נכון.
זה השם מנחם מנדל מויטבסק.
הוא המנחם כך, מנדל הראשון.
הוא הראשון, ככה הרבנית אמרה, שהצמח צדק קרוי על שמו, על שם רבו של אדמור הזקן.
וואלה. מה הוא עשה בארץ ישראל?
הם הגיעו לצפת, באופן טבעי. ושוב פוגשו אותם, פוגשים אותם מסנגדים. איגרות מגיעות מאירופה ליהודי צפת, הספרדים לא עניין אותם, כל המחלוקות של האשכנזים אחד עם השני.
ספרדים בארץ.
כן, לא עניין אותם. אבל האשכנזים שגרו בצפת, המתנגדים בעצם, הליטאים, בעצם הם מושפעים מאותם איגרות סטנה שמגיעות מאירופה, והם צוררים את מנחם מנדל ו-300 המשפחות שעולות איתו, והוא אומר שהסבל שהם עברו פה מתנגדים בארץ יותר גרוע מה שהם עברו באירופה. ואין להם ברירה, והם צריכים לעזוב את, 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 את צפת, והוא כותב על זה כבר באגרת שלו הראשונה, שהוא רצה להגיע לארץ ישראל מתוך רצון, שהחושק הוא מתאווה, הוא אומר, כותב, והנה הדרכי בראש מקדמי ארץ ישראל, הייתי חושק הוא מתאווה גם כן לייחד ולאחדות. זה מה שהייתי רוצה, לחבר, לאחד.
לעשות שלום.
לעשות שלום, לעזוב את המריבות של אירופה. ליצור פה חיים חדשים בארץ ישראל של אהבה בין יהודים וחיבור. ומה לעשות, הוא אומר, עדיין בנותינו המליץ המפיח כזבים ודובר שקר נגד עיניהם, להליל ללות ברשע אותנו לפניהם. ואומר, אותו מחלוקת של אירופה רודפת אותי בארץ ישראל, וכמו שהוא כותב, לצערי לא התהרנו מעוון שנת חינם שבגלל נחרב הבית, הוא עדיין איתנו, עדיין שנת חינם איתנו. אני רוצה לדרוש שלום, לבקש שלום, לדרוש את שלום וחי, אבל מה לעשות שהוא רחום מחפר עוון, ואנחנו עדיין סובלים מזה. ואז הוא דף זיכרוני ממשיכים שם לפקיעין, מנסים להקים התיישבות יהודית בפקיעין, וכנראה הם עברו שם קשיים לא קלים, וסתוב, לא סתם פקיעין, מקומו של הרשב"י, גם מקום שבו היא נשארה התיישבות יהודית מכמעט בית שני ועד היום, משפחת זינתי, ואין ברירה, גם שם הם עוזבים, כעבור שנה בסוף, וממשיכים לארץ ישראל, לטבריה, ושם קצת יש מנוחה ונחלה, כי שם הספרדים מאוד מכבדים את רבי מנדל, קהילה הספרדים קיבלו אותם באהב, גם שם היו להם קשיים, אבל העניינים התחילו להסתדר, והוא מתחתן עם הערב הספרדי של טבריה, רבי אבולעפיה, הבן של רבי מנחם מנדל עם הבת שלה, אני זוכר נכון, עם הבת של החכם הספרדי המקומי, ויש חיבור אהבה בין ספרדים לאשכנזים בארץ. זה דבר יפה. זה חלק מאותו רצון להביא שלום ואחווה בעם ישראל.
הספר בריא הארץ עצמו, הוא נכתב בארץ ישראל. מדרשות שהוא העביר בטבריה?
כן, רוב ככל הספר, כן. כנראה שיש דברים בודדים שהוא כבר דרש אותם באירופה.
בתור אדמור חסידי בארץ ישראל, מה מייחד אותו משאר אדמורים החסידיים שנשארו באירופה, מבחינת התורות שלו למשל?
אני חושב ש... תרצה לדבר על הדמות שלו בשביל להבין את עומק הקשר בינו לבין ארץ ישראל.
אוקיי. Okay.
רבי מנחם מנדל, היה בו, אם הייתי אומר, שהמגיד ממזריץ' היה בו מנשמת משה רבנו, באופי שלו. אדם שתודעת העין, הענווה, וביטול היש אל העין, היה נקודת היסוד של כל תורתו. אבל במובן מסוים הוא אדם שכמשה, הענווה שלו נובעת מההתבטלות התודעתית העמוקה שלו אל מול העין. רבי מנחם מנדל אל מול רבו, יש לו יותר אוריינטציה, שמזכיר את הבעל שם טוב מסוים, שהעין אצלו מתחבר לתכונה נוספת. מתחבר אצלו לשפלות.
שפלות.
במובן הזה הוא יותר דוד מאשר משה. מקום ש... להזיק מצד אחד את העין, מצד שני את השפלות הקיומית של אל מול נקודת, אל מול המעבר. והחוויה של של העלבון הקיומי שלנו, היא כמשהו שהוא לא שוכח אותו, אל מול החיות האלוהית המחיה אותנו כל רגע.
של היתנו בני אנוש, בני תמותה.
כן, גוש בוץ, גוש בוץ, קרוץ חומר. כמה אנחנו מגושמים, ויחד עם זה, כל רגע, חיים אלוהים. הקונטרס הזה, קונטרס שרב נחם מנדל מאוד מרגיש אותו, וזה חלק מהתכונה העמוקה של רב נחם מנדל, שהיא תכונת השפלות, שבו הוא היה חותם כל מכתב שלו, השפל באמת, כך הוא היה חותם. במובן הזה רבי מנחם מנדל יש לו קשר עמוק לספירת המלכות. הוא לא מסתכל מלמעלה, מהעין על הקיום. הוא מסתכל מלמטה. העין פוגש אותו כל רגע ומחיה אותו. אבל הוא כשלעצמו, גוש בוץ, מגושם. יותר מזה אפילו. כספירת מלכות הוא באמת לא מחזיק מעצמו כלום. כלום. כאילו, באמת, אני כשלעצמי אומר שאני מסתכל על הגוש בוץ שלי ומה עובר לי בראש, כל מה שעובר לכל אחד ברחוב בטבריה, עובר אצלי בראש. אני לא חושב שאני יותר טוב מאף אחד, באף אחד, באף אחד, באמת, עלי אדמות, הזדהות עמוקה ושפלה עם כל מה שיש במציאות. ואם בכזה בן אדם, שבאמת לא יותר אותו מאף אחד ברחוב, כשאלוהים מאיר לו אהבה, הוא עף עד השמיים, אז כל אחד יכול. כי מה שקורה אצלי יכול להיות לכל אחד. במקרה אלוהים בחר אותי להעיר את האהבה, ולמישהו אחר אולי לא. זו תורה מאוד יסודית שלו בפרשת שופטים. אבל באמת, כמו שהוא אומר בפרשת שופטים, הוא אומר, אני נקרא את זה בלשונו, שבאמת, באמת, כשנעדר לו האהבה ואור האמונה של אלוקים, הרי הוא ככל האדם בענייני הגשמיים, פעם במידות, פעם בחוץ, פעם ברחוב, כחץ יעוף יומה, מחשבות כאלה, לאלפים, לכל צדיק וצדיק. כל צדיק וצדיק מתחת לפרק ולשטריימל ולא יודע למה, מה שעובר לי בפנים, מה שעובר אצל כל אחד ברחוב. והנה הוא ביותו במידה זו, הרי הוא כאותו אדם, הוא ידע זו, רק אותו בעל תאווה. כשאני מסתכל לתוך עולמות הנפש הפנימיים שלי, אני רואה שמה שעוברת לי בפנים, זה מה שאנשים אחרים חיים. אז אני לא חי את זה. אבל אני יודע שזה בתוכי. זה פוטנציאל נמצא אצלי. ובאמת אני לא שונה מאף בן אדם. וממילא אוהב כל ישראל אפילו לרשעי ישראל. מפני אמיתות הבנתו וידיעתו שקרובים הם. ויש לו שייכות עמהם. והנה הוא כאחד האדם. ואין לו לעצמו יתרון עליהם. כי אם מה שענו בסערה מן השמיים, וגם זה לא שלו. גם זה חסד אלו. ולכן ביודו מתעלה באהבת השם, מתעלים כולם עמו, לאלפים, מפני שביודו במידות, השייכים עליהם, ראו והם נפש אחד, בכל מידה ומידה. בכל מידה ומידה שהוא מודד, הוא מוצא את עצמו עם. אם אני כאן, הכל כאן. כולם נמצאים איפה שאני נמצא.
כלומר, גם לצדיק וגם למי שלא צדיק, בסוף הגרעין הוא אותו גרעין.
תשתית הקיומית יודעת תשתית.
ולכן אם הצדיק יכול להגיע למקומות רוחניים ואלוהים נורא גבוהים, כל אחד, גם הרשעים, יכולים להגיע למקומות האלה.
כן, רק תחדק דיוק אחד, הצדיק לא מגיע, הצדיק דוחה לזה שאלוהים עושה לו, עוזר לו בחיים. ולמה אלוקים החליט להעיר לו ולא למישהו אחר? זה כף שדר רחמנה. לא כי הוא באמת יותר מוצלח, כי ככה אלוהים רצה.
ואנחנו לא יודעים למה.
יכול להיות, כמו שאומר רב נחמן מנדל בשופטים, שאת הלוחמים הקרביים שמים עמוק בתוך החושך להתמודד עם הקליפות. את אלה שלא מסוגלים יותר מדי, שים אותם קרוב למלך. אולי, אולי אני כזה. אני מהשרים שלא מסוגל להיות קרבי, שמו אותי קרוב למלכות. אמרו לי, תזכה לאור של אלוקים. אף אחד לא בטוח שמשך חי בתוך החושך, הוא בכך פחות בעומק עושה רצון השם. כך רצה המצב.
כך הוא הנהיג גם את הקהילה שלו?
ודאי שכך הוא נגד כולם. בשפלות, בכנות, ולהזיק מעצמך כלום, וזה כל תכלית, זה התורה שהוא אמר בחסידות, זה לקהילה, הוא לא אמר את זה לאף אחד לעצמו. זה לא דברים כתבים בפילוסופיה שאתה כותב הגות לעצמך, זה ספר לפרסום.
זה דרשות שהוא נתן.
דרשות שהוא נתן לקהילה, הוא כתב דרשה לקהילה, בפרשת שופטים, על זה שאסור לאף אחד לשפוט אף אחד. וההפך, אם אתם רוצים לשפוט, זה דרך איך שופטים. איך שופטים בצורה שאתם מתחברים, שאתם הופכים את זה למקום של מפגש והקשבה והזדהות ואמפתיה שמאפשרת עלייה לכולם, לעלות, לא לייצר התנסות, לייצר שותפות אמיתית עם כל אדם. ואם אדם חושב, ואם הרוחניות שלו מביאה אותו להתייהרות או התנסות, הוא כותב דברים נוראים, כאילו. אדם המדמה בנפשו שכוחו ועצם ידו עשה לו את כל החי ללמוד ולשמור ולעשות ולקיים את כל התורה, הוא שונא ישראל ואין לו אלוה ממש. יותר גרוע מכל הרשעים, וכו'. מי שרצה שיסתכל לפני, דברים מאוד חמורים. אז רב נחם מנדל היה, בהקשר הזה, הוא אדם של שפלות עמוקה, וקשב לקיום הבוצי שלו, יחד עם ידיעה בלתי פוסקת, שהוא חי כל רגע מחיים של אלוקים, ואין לו שום דבר אחר חוץ מזה. וכקוריוז, אני תמיד אומר זה, שכשהוא הגיע לארץ ישראל, לטבריה, מסופר, שהוא גם אומר את זה, שאי אפשר להגיע לארץ ישראל בלי שכל מה שהיה לך בחוץ לארץ יסתלק ותתחיל לכל מחדש. ומסופר עליו שכשהוא הגיע לארץ ישראל, הרי הם הגיעו, יצאו באדר, הגיעו באזור אלול לארץ ישראל, והג סוכות מתקרב, לרבה הם מדל הסתלקו כל המוחין. הוא חזר להיות אדם פשוט, ממש זה פשוט, אפילו גס. עד כדי כך שאפילו המשמש שלו לא מוכן לעזור לו לבנות סוכה. היה תכנת סוכה בעצמו. זה סופר שאחד הגדולי החסידות, כלומר, שהוא מקנה ברנחם מנדל, שהוא בנה את הסוכה לעצמו, ולא המשמשים לא נותנים. אז מנחם מנדל פגש, הקשיב, וזה חלק מהקשבה מאוד, מאוד עמוקה של מנחם מנדל לנפש שלו, ולא לטייח אותה ביד חכה. הוא כן, הוא יודע מה יש בתוך עצמו, הוא הופך את זה לשער לעבודת השם, שער לעבודה מקודשת. לא כי הוא יותר, ההפך. כי הוא מזדהה, נפתח, מתקלל, מתאחד, ומעלה את הכל יחד איתו דרך נקודות ההקשבה האלה. זו תכונה אחת שקשורה לשפלות של רב נחם מנדל. ויחד עם זה, רב נחם מנדל היה אדם שעסק המון בתורות שלו ביראה. להקשיב לפחד של הקיום, פחד החידלון שלנו, שזה גם כן מאיכויות המלכות, לחוש את הקיום שלי ואת הנפסדות שלו. יש שם פחד מוות, להפוך את הפחד הזה למקום של מפגש. יראת השם לחיים. היראה מובילה לחיים. עירות לשייכות, לכמיהה שלי לחיים. פחד המוות מאיר את הכמיהה לחיים. והחיים הם כמיהה לחיים, שיש לי רק חיים מהשם יתברך. אין לי חיים אחרים. אין לו חיים אחרים.
רק חיים אחד.
יש רק חיים אחד. ויש לה המון תורות שעוסקות באיך לעבוד עם יראה. וזה השאר להשם. לגעת בחידלון הקיומי ובפחד מהמוות. ולפתוח את זה כשערי העבודה. אז דיברנו על שפלות ודיברנו על יראה. וכמובן כל זה נקשר לאיכויות עומק של ארץ ישראל. ארץ ישראל כארץ של השפלות. ארץ ישראל כארץ של היראה. ארץ ישראל כארץ של התמסרות. התמסרות מוחלטת. דרך המוכנות לגעת במקומות החדלים של קיומנו. וזה בפרשת קורח יש לו תורה לא קלה, לעיכול, על מה זה אומר להתמסר לשכינה. מה זה אומר להתקלל בשכינה, כי זה השאר להשם צדיקים יבואו בו. ואין דרך אחרת. והוא בקרוח על זוהר שאומר שהשכינה היא גם נקראת אילנה דמותה, היא עץ המוות. במקום הלא פשוט שלה. הוא כותב שאין דרך אחרת, כי אם להתקשר נפשו באמת עם השכינה, להתאחד עמה ולהתקלל איתה. הוא מדבר על זה שאי אפשר להגיע לזה בלי להיות מוכן לעבור דרך המוות ממש, להתמודד עם הפחד מהמוות, לעבור דרכו, להתמסר. זה שאין לי חיים אחרים חוץ מחיים של השם, ואני מוכן לחלוט לתוך זה. ואי אפשר להגיע לזה כי אם דרך עוברו, דרך מוות ממש, ויחזור פלצות ויסורי בדקי מיטה. בלי שום שינוי. כידוע בזוהר, שארץ ישראל ושכינה נקראת אילנה דמותה. ואחרי עוברו דרך הילוכו זה, ויתן את נפשו למומתים, ויסבול צער מיטה. עם השם, יאיר השם חסדו, יחיהו מיומיים, יאיר כשמש אפלתו, יזכה להידבק בהשם ובמידותיו, לאהוב אותו, יראת השם על פניו. והוא ממשיך ואומר, אין דרך להגיע לשמיים, אלא דרך הארץ, שהיא המיטה. וזה נקרא הולך בדרך כל הארץ, שהיא המיטה. לכאן הולך אל השמיים. שאין שום דרך אחר שעלה אל השמיים, אם לא אדם כי ימות באוהל, שהוא משכן, שהוא שכינה, שהוא ארץ ישראל. אז ארץ ישראל, אצלו.
היא כמו קבר?
לא קבר. היא תהליך של מוכנות, הוא מתאמת בהמשך, תורות שמזכירות המאגית, זה מקום שאתה מוכן להיזרע באדמה, כגרעין, להירכב, קליפה מתפרקת, ויוצא עץ חיים. אם הגרעין ירצה לשמר את הקליפה שלו, יגונן על האגו שלו, ולא יהיה מוכן לעבור טרנספורמציה אמיתית, שפתיחות אמיתית לחיים, בלי ההגנות האלה, הוא לא יוולד מחדש. הוא תמיד בעצם יונה ויופעל, מההישרדות של האגו, ולא ייגע בחיים באמת. אבל תראו מה זה ללכת לארץ ישראל.
זה משל נורא קשה.
כן, אבל גם כן, מבחינתו. כל השאר זה לרמות את עצמנו.
גם כן, וגם ככה הוא עשה בפועל, כלומר, כשהוא הגיע לארץ ישראל.
יפה, זה כבר מתחבר להיסטוריה ממש. לא היה להם קל בארץ ישראל. הם עוברים הרבה יסורים, גם של שנות בצורות קשות, גם איסורים שליטים מקומיים, גם האיסורים של הקהילות והרדיפות שנמשכו אותם לארץ, וגם רב מנחם מנדל עצמו היה חולה תקופה עד שהוא נפטר, והוא ראה את האיסורים האלה כדרך כל הארץ. זאת התקשרות בשכינה. זה מה שמעביא אותו, מביא אותנו ואת כולנו, במפגש אמיתי עם החיים. מפגש אמיתי עם החיים. אין דרך אחרת. מי שבורח מהמתמודד עם חדלות הקיום, חי כל חייו מבחינתו בשקר. כן. כמה שהוא ידבר על אהבת השם ויראת השם, הוא אוהב את עצמו. הוא בסוף תקוע בתוך עצמו. אם אתה לא מוכן באמת להתמסר עד הסוף לחיים, ואתה מוכן לגעת בפחד שלך מהקיום ולהתמיר אותו, אתה עדיין תקוע בהישרדות. הקשר של רב מנחם מנדל לארץ ישראל הוא עמוק, הוא לא עניין טכני.
זאת אומרת, כל התורה הזאת אי אפשר לעשות בשום מקום אחר חוץ מבארץ ישראל.
כן, זה ההבדל במובן מסוים, כן, רבי נחמן לרבי מנחם מנדל. רבי נחמן מנדל הלך פה ארבע צעדים ואמר, השגתי כל מה שצריך להשיג, אפשר ללכת. חזר לבבל וכתב סיפורי רב אורח חנה, על תורות, על איך, מה זה בחינת ארץ ישראל. ועסק הרבה בארץ ישראל, אבל כבחינת ארץ ישראל. רבי נחמן מנדל זה ארץ ישראל ממש. השרשה בעץ החיים, שלא יכול לקרות אם אתה לא מוכן למות לתוך עץ החיים. להיפתח מחדש, להתמסר לדרך כל הארץ. כבר ידוע שרב נחם מנדל, עם כל השפלות שלו, והמגע שלו בעירה, וההזדהות שלו עם הגוש בוץ, וההזדהות שלו עם כל אדם, שזו תכונה של דוד המלך, כאילו התכונה של... להיות ליבי החלל בקרבי, אבל באמת גם תולעת ולא איש. מקום שהשתייכות עמוקה לכל, בלי חוכמות. היה לו מלכות. היה לו מלכות. היה לו, הוא היה נוהג...
גם מלכות וגם מלכות.
כן, היה לו מלכות. הוא היה גם הולך בצורה מכובדת, לבוש בגדי משי כאלה של... כרך ידע מתאר אותו, כשהוא פגש אותם. אותו ואת רבי אברהם קליס כשעלה איתו לארץ ישראל. וגם באירופה. היה מנהג בגינוני מלכות.
איך זה מסתדר?
סופר שנדמה לי זה הבעל שם טוב אמר עליו. שכשיש למישהו אוצר יקר, מחפיא אותו איפה שאף אחד לא ישים לב. את השפלות של רבי נחמן מנדל הוא מחביא בתוך מלכות. זאת הדרך שלו לסת את ההפכים שלו. אני חושב שזה לא עומד בסתירה בעומק. כי באמת המלכות החיצונית היא הוזנה ממלוכה פנימית שכולה שפלות וענווה. שכולה התבטלות ומסירות להשם יתברך. אבל הוא לא פחד להניק קהילה. הוא לא ברח. אבל את הכל הוא עשה בצלילות מאוד עמוקה, בנקיות מאוד עמוקה, באמת מאוד גדולה. לכן אני חושב שבמובן הזה רב נחמן מנדל וארץ ישראל הוא, זה לא צירוף מקרים.
לא סתם הוא עלה לארץ
לא ישראל. לא סתם הוא עלה לארץ ישראל. זה באמת בנשמת אפו. ויש אגדה חסידית כזאת, סיפור חסידי. שרב נחמן מנדל כשהיה צעיר אצל המגיד, אז הוא ככה הלך כזה זכוח עם ה... למד כמה דפי גמרא, אבל הלך ככה זכוח עם הכובע שלו, כפוטה שלו, אף על עצמו קצת ככה שומרים, והמגיד רואה את זה מהחדר שלו, הוא קורא לו, ואומר לו, עוד כמה דפי גמרא אתה צריך ללמוד, כדי שהכפוטה שלך תעוף לגמרי. ואז המנדל מתחיל לבכות, ולבכות, ולבכות, ולקח את זה קשה, זה לוקח אותה לבעל שם טוב. שם טוב מרגיע את העניינים, ומספר לו סיפור על כל קורות חייו. איך נשמתו ירדה לעולם, עד סוף יום מותו. והמגיד החזיק חלק...
של המגיד של הבעל שם טוב.
של רבי נחמן מנדל. המגיד הבין חלק מהסיפור, ורבי נחמן מנדל הבין את כל הסיפור. כי בסוף זה קשור אליו. זה חלק מהקשר העמוק שלו לבעל שם טוב, מהסיפור הזה. אבל זה גם קשר להתמודדות שלו. ההתמודדות שבה הוא מתמודד עם ה... בכלל זה דבר שהבעל שם טוב בתלמידה מתמודד, הוא מתמודד עם הגאווה, אם תדעת יש. והוא עושה את זה שונה מרבו. ויש לזה עוד מבטאים. לא רק במה שדיברתי לפער בין העין ובין השפלות. נשמת משה לנשמת דוד. אלא זה גם קשור לזה שתלמגית ממזריץ' הרבה מהדימויים שלו זה קשר בין אבא לבן. זה העניין. נחסים בין בנים לקודש הבריחו כאבות אבא וילד. יש הרבה משאלים במגיד על זה. הנושא של האישה, משל כדוד ורעיה, כמעט ולא נמצא במגיד. ורב נחם מנדל היא קשור לשכינה, אז בעצם הקשר הוא לא אבא ובן. הקשר הוא יותר דומה לדוד ולרעיה, אבל במובן הבא. שרעיה לא מבינה למה הדוד בחר בו, כי היא באמת גוש בוץ בסופו של דבר. ומשום כך רצה הרצון. זה באמת חוויה פלאית, באמת למה הוא בחר אותי. אבל זה בחיר. חופשית לגמרי. אבא ובן, עוד הסיבתיות. בחירה זוגית, חופש מוחלט. וככה לא הם בחר אותנו. ככה לא הם בוחר אותנו.
שאנחנו לא יודעים למה.
בעומק, ככה צער את זה. ומה שיש לאדם, זה להתבטל אל נקודת הרצון העמוקה הזאת, שבוחרת אותו ובחרה אותו, ולהיוולד מתוכה מחדש. לא כי אני יותר מאף אחד אחר. אני לא בן, במובן הצדיק, שהוא בן שקודש הבריחו, חלק אלו כממעל. אני הקיום הזה, השפל. שאלוהים רצה ממנו ריח ניחוח. זה רב נחם מנדל קורא אהבה מסותרת. זה אהבה מסותרת, אהבה תשלי אשתו. אף אחד לא מבין למה התחתנו. אבל יש שם משהו עמוק, שדווקא משם קורה. וזה חלק מה... גם כן, מהתכון, מהשפה הארץ ישראלית שלו. שפה שבה המון המון קשב לפלא. של הבחירה דווקא בעולמות, במציאות המגושמת הזאת, ובחיים שעולים מתוכה. יכולת להפוך את זה למרחב של ברכה, מרחב של השראה, מרחב שכל כולו, בעצם קרבת בשר, של חיי קודש לפני השם, כי זה סוד הקורבנות. מקום שאמר ונעשה רצונו. מסביר רב נחם מנדל שמציאות אמר לה שתתגשם, ואף על פי כן נעשה מנרח נכוח אישה להשם. הדברים האלה הם שזורים בתורות שלו, והם חלק מהמאפיין הכולל של הדמות. כן? שבבנה זה היא דמות פלאית. כאילו היא דמות, אתה יכול למצוא בה הרבה דברים שמשותפים לרב נחמן מברסלב, אבל עם טוויסט אחר. הוא היה לפני רב נחמן. טוויסט. בעיניי יותר כובד לתוך הבוץ של הקיום. ויחד עם זה, עלייה בסערה השמיים. עד אינסוף.
הוא באמת נפטר. אני מרוד, כי את כל הכסף שלו הוא שם על הקהילה של החסידים בטבריה. הוא נפטר בגיל 58 לדעתי. מה היה המשך של הקהילה אחרי שהוא נפטר?
קודם כל, לגבי הפטירה שלו, זה דבר, אתה צריך להגיד אם כבר הזכרנו את הפטירה שלו.
זה מה שאנחנו חוגגים היום אחר
כך. כן, נכון, הוא נפטר
ב-א' אייר
ביום השני של ראש חודש, וכבר כשהוא עלה לארץ, בהי באלול, הוא כבר כתב צוואה ראשונה למה הוא רוצה שיהיה, הוא מודפסת בסוף הספר, והוא כותב בצוואה הזאת, שהוא מבקש שתוך שעה הוא יהיה באדמה.
מהרגע שהוא נפטר.
מהרגע שהוא נפטר. תוך שעה להיות בתוך אדמת ארץ ישראל.
זה יכול להיות ששעה זה יותר מכמה שהוא היה רוצה, אבל הוא צריך לתת זמן בסוף להתעסק בתהליך.
כן. והוא מבקש, הוא מוריד עם כל מיני שלבים בטקס, הוא אומר, אל תעשו בקפות, כי זה, יוריד, זה יהיה פה יותר משעה, אני לא רוצה. אני רוצה תוך שעה להיות בתוך האדמה, שמרימים את המיטה, שלא יניחו אותה בדרך אף בשום מקום.
ולא
שעה. ישר, מי שם, ישר לאדמה אני רוצה. שלא לנוח בשום מקום, רק בקבר. ישר לתוך אדמת ארץ ישראל. ושחס וחלילה לא ישים אותי בקבר עם הקרשים של, עם קרשים, עם מיטה או עם קרשים. אני רוצה להיות ישר על אדמת ארץ ישראל, בלי שום מתווכים. שהציון שלי כתוב רק מוערר מנחם מנדל. שום תורי שבח. זהו, ככה זה כפר עד היום. פה נתמן, מנחם מנדל. מורנו הרב, מנחם מנדל. זה הכל. לא גדול תלמידי, לא, כי צריך לנו לכתוב שמלץ רבה על דמות שהייתה גדולי החסידים של ארץ ישראל, של העולם היהודי באותה תקופה. כלום. והוא אומר, עוד בקשה יש לו, שכששמים לו את החרסים על העיניים, אז הוא מבקש, אם אפשר, שיזכירו, שיזמינו את הבעל שם טוב, את המגיד לבוא להיות איתו. ומסופר ששעה לפני פטירתו, הוא אמר לכל האנשים מסביבו, סורו מעליי, כי נה השם ניצב עליי. כולם לצאת. שכינה מגיעה. עם פטירתו, אז המשיך אותו רבי אברהם קליסק. לא הזכרנו אותו. רבי אברהם קליסק היה מגדולי המגיד, גם היה תלמידי המגיד, שהיה גם תלמיד של הגר"א לפני כן.
התלמיד של הגר"א ועבר להיות תלמיד של המגיד.
בדיוק, בדיוק. אומרים שהגר"א אמר שכולם הוא סולח חוץ מרבי אברהם קליסק, שלקחו לו אותו. דמות מעניינת בפני עצמה. קבורה ליד רבי מנחם מנדל. והוא המשך את החסידות, בעצם להניק את החסידות אחר כך. ופה צריך להגיד, דבר על נקודה בסיסית שקשורה להנהגת הקהילה, שלא דיברנו עליה עד עכשיו. מכיוון שעלו, אז היה עלייה מאוד גדולה, 300 עולים, אבל הרבה ממעוטי יכולת. רבי מנחם מנדל התרושש מהסיפור הזה, והם לא הצליחו להחזיק כלכלית את כל הציבור הזה. היה צריך לפנות לעזרה בחוץ לארץ. הוא באמת לא רצה שאנשים יעלו שאין להם כסף. הוא אמר לאנשים שאל תבואו לארץ. אם אין לכם אפשרות להחזיק את עצמכם כלכלית טוב, שיש לכם עסק בחוץ לארץ שהחזיק אתכם פה בארץ, אל תעלו. אבל כיוון שזאת המציאות, ורבים עלו איתם, אז הוא בעצם הקים את מנגנון חלוקת הכספים של צדקה, של גבייה בחוץ לארץ למען חסידי ארץ ישראל. ובכלל למען יהודי ארץ ישראל. מה שנקרא קופת מעות ארץ הקודש, או לחילופין קופת רבי מאיר בעל הנס. הוא הקים את זה. וכל היישוב הישן בסופו של דבר עכשיו הולך לחיות על זה, על הקופה, על הקופות האלה.
עכשיו, כסף שעוספים
בחול.
כסף
שעוספים בחול, למען החזקת יהודי ארץ ישראל. ומי הופך להיות הגבאי צדקה הראשי באירופה, באזור רוסיה לבנה וגם וולים? זה אדמו"ר הזקן. הוא נהיה הגבאי צדקה שלו. וכל יהודי שם, זה סיפור בפני עצמו, הוא מחויב לתת קבוע, הכנסה קבועה. של פה כל חודש לטובת יהודי ארץ ישראל. חלק גדול מאגרות האדמו"ר הזקן לאגרות הקודש זה אגרות צדקה שהוא כותב לזרז את יהודי אירופה, לתת צדקה לקהילת היהודים בארץ ישראל, והכסף מגיע באופן ישיר למנחם מנדל ומשם מחלקים אותו. וזה בעצם המשיך, זה משהו שמנחם מנדל בעצם ארגן, שהולך עכשיו לתמוך באופן הרבה הרבה מאוד שנים בכל הקהילה, כל ההתיישבות היחסידית בארץ ישראל ולא רק.
זה קיים עד היום?
היום אני לא יודע, אבל זה היה קיים הרבה מאוד שנים, שכספי החלוקה, שהם חיו עליהם מאירופה לארץ ישראל, שדרים שהיו הולכים, זה היה מפעל רציני, זה הייתה רגינות רצינית, היה שם זה בסדר גודל של כל אירופה לגיוס כספים. וזה משהו שקודם כל שרב נחם מנדל תרם למעשה, זה בסוף גם תקע קצת, אבל תרם למעשה בלית ברירה, הוא לא האמין בזה כחתחילה, אבל בלית ברירה תרם להתחזקות והתיישבות ולהתקיימות היישוב היהודי בארץ ישראל החסידי, ולא רק. אז זה המשך גם אחרי פטירתו. רבי אברהם קליסק ממשיך את זה, ובשלב מסוים זה התגלה לסכסוך שנוצר בינו לבין אדמו"ר הזקן, ובשלב מסוים זה התפצל לשתי קופות, וזה כבר סיפור שפרשה היסטורית מפורסמת, שהיה צריך ליישב בין רבי אברהם קליסק לאדמו"ר הזקן, וזו אחת מהמטרות של רבי נחמן מברסלב שהגיע לארץ, זה ליישב ביניהם. זה סיפור חסידי. בשלב הזה רבי אברהם קליסק ואדמו"ר הזקן כבר פחות נהיו חברים. כרגע היה פייסו, אבל זה מסופר ש... כן, טוב, זה כבר סיפורים על רבי אברהם קליסק, זה זמות אחרת.
אמרת שיש ניגון.
כן, יש ניגון שהדבר הזה כן כנראה, שזה ניגון געגועים, שרבי מנחם מנדל שר כאילו לקדוש ברוך הוא, כמה הוא היה רוצה ללכת אליו, מספרים שאדמור הזקן היה שר אותו כניגון געגועים למנחם מנדל. למעשה, אין לנו הרבה. נותרו לנו התורות נורא עמוקות, נורא דחוסות. והדמות הזאת ששורשים בשבילנו לראשית החסידות, לבעל שם טוב, למגיד, לארץ שמתחברת ומוצאת עצמה בתוך ארץ ישראל, ומקבלת קשב הרבה יותר עמוק לנפש ולקיום ולחיים שעולים מתוך הממשי אל השם יתברך. וזה מקום לתפילה. תפילה שהתורות של רבי מנדל, שלוקח את מביא את החסידות על עומק מעמקי הארץ, ייפתחו. ייפתחו בציבור, ייפתחו לדרכים בעבודת השם. זו דמות מופלאה. דמות מופלאה שהייתה קשורה באהבה גדולה לכל יהודי. וזה אחד הדברים היפים בקשר לפרויקט הזה שנקרא יורצייט, זה שיש איגרת הקודש חפזיין, בתניה, זה איגרת הקודש שהוא כותב מכתב תנחומים ליושבי ארץ ישראל, לחסידים שנשארו בטבריה אחרי פטירת מנחם מנדל, ושם הוא מסביר להם מה המשמעות של מות צדיק, איך קדית פטר צדיק מעלמא, השתכח בכולו על מין יותר מבחיו היא, שצדיק עכשיו יותר נוכח בכל העולמות, והוא אומר, אל תבינו לנכון, זה לא שהוא יותר בכל העולמות העליונים, כי עכשיו הוא יצא מהגוף, הוא גם יותר בעולם התחתון. כתלמידים, כחסידים שלו, יש לכם יותר גישה להשפעה רוחנית והתקשרות איתו, אחרי המוות, מאשר כשהוא היה חי. ואז הוא מדבר איתם על כמה זה חשוב להמשיך להתקשר בנחם מנדל, גם אחרי הפטירה. ממש כמה יכולים לקבל דווקא עכשיו פי שניים ברוחה ממנו. זה אוצר. זה אוצר. אוצר שאדמור הזקן השאיר לנו, על החשיבות ועל המשמעות של התקשרות בין רב לתלמיד אחרי המוות, סביב הדיבור על רבי מנחם מנדל שרוח אפנו, רוח אפנו משיח השם שהיה בינינו והסתלק.
וואו. אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כולם. כן, נזכה להתקשר בנפשו של רבי מנחם מנדל. מה היית שואל אותו אם היית יכול לפגוש אותו?
אני חושב שהייתי שואל אותו בחוצפתי הרבה אם מוכן לקבלתי כתלמיד. חוץ מזה אני מאמין שלא הייתי מעז לפתוח את הפה. ואני חושב שבאמת רב נחם מנדל לא צריך הרבה מילים. אני חושב אני מרגיש שאהבת אדם שלו, שגם אדמור הזקן מתאר אותה, האהבה הגדולה לכל יהודי והתקשרות הפשוטה שלו מעומק לב, נראה לי זה מספיק. נראה לי שזה היה די לי בכך.
יפה. תודה רבה רב דיה.
בשמחה, בשמחה. תודה רבה שזיכית אותי להיפגש פה על רבי מנחם מנדל. מנדל. שנזכה לעלות.
אמן.
הדלות שלנו משהו.
חודש טוב.
חודש טוב.
אז מה ראינו? ראינו אדמור אירופאי שוויתר על הנהגת הקהילה החסידית במטרה לעלות לארץ ישראל ולהימנע ממלחמות בין יהודים. למדנו על מידת השפלות של האדם מול האינסוף ועל מידת היראה והדרכים להשתמש בה במטרה להתחבר לקדוש ברוך הוא. שמענו סיפורים חסידיים על התהפוכות שהרב מנחם מנדל עבר אדמותו, והצטיירה לנו דמות מרשימה של רב ומנהיג. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה בכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים איך אפשר לפנות עלינו, תמצאו בתיאור הפרק. נהניתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוליק סמואל, תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, ולחנן צוריאל בפרט על הגרפיקה. תודה לאלעד שדות, המפיק הראשי שלנו, ותודה רבה לכם, המאזינים. שיהיה לכם המשך יום נהדר, נתראה ביורצייט הבא.